אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
למאזיני רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי, כאן בפאתי מודיעין, בוקר טוב ושבת שלום. היא נוסדה בשנת 1938 בעוד חשרת סופה מאיימת על היבשת הישנה. היא נוסדה כתזמורת תחנת הרדיו קול ירושלים. היא הייתה תזמורת שירות השידור של פלסטינה איי לאחר קום המדינה. ולאחריה הייתה לתזמורת קול ישראל, ובשנות ה-70 לתזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור. לאחר סגירת רשות השידור, לפני כשנתיים וחצי, הייתה לתזמורת הסימפונית ירושלים, ביתה הוא באולם הנרי קראון בירושלים, תיאטרון ירושלים, ומנכלה מאז 2009 הוא יאיר שטרן, שיהיה כאן איתנו הבוקר כדי לבכות את בכייה של זכיית חמדה ישראלית זו, העומדת אולי להסתלק מן העולם בעוד כשנה ומשהו, מפני שאין מוסד או איש שיממן אותה. מות התזמורת קראנו למשדר, ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור ליטל אטיאס, בהפקה רחלי לוי. אני יצחק נוי, עמכם עד סיום השעה ולאחריה. היו עמנו, אפילו אם אתם בחוץ לארץ, יהיה מה לשמוע. יאיר שטרן, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, יצחק, בוקר טוב.
יאיר שטרן הוא מנכ"ל התזמורת הסימפונית ירושלים, כאשר אמרנו מאז 2009, לשעבר מנכ"ל הטלוויזיה הישראלית. אנחנו רוצים לשמוע ממך לפתיחה על כמה מילים על גורלה של התזמורת בעקבות חיסול רשות השידור.
אז ככה, ב-2014 הכנסת החליטה לחוקק חוק התאגיד שממנו אנחנו משדרים עכשיו, אבל משום מה, בהתנגדות גדולה של האוצר, התזמורת שהייתה חלק מרשות השידור לא צורפה לה התאגיד. והיא נותרה לבד בעצם, בלי אבא, לאחר שהייתה כ-80 שנה חלק אינטגרלי מרשות השידור. המחוקקים שחוקקו את חוק התאגיד לא הבינו באותו זמן שכשהם הורגים את רשות השידור, הם הורגים גם את התזמורת. פשוט לא קלטו את זה. כשהתזמורת בחלק גדול מתקציבה מומנה על ידי רשות השידור. אנחנו ניהלנו מאבקים לא קטנים מול משרד האוצר, ויחד עם המפרקת של רשות השידור, ובעזרת כמה אנשי ציבור, בתוכם חבר הכנסת לשעבר איתן קבל שהיה יושב ראש ועדת הכלכלה, והצלחנו להשיג איזשהו סבסוד לעוד 4 שנים מיום סגירת רשות השידור, שזה היה כבר לפני כשנתיים וחצי. ויש לנו עוד כשנה ורבע תקצוב מובטח, ולאחר מכן אלוהים גדול. או שנשיג מקור תקציבי אחר, או שגורלה של התזמורת יהיה רב אמר.
כן, זה נשמע...
זה נשמע נורא, אבל אני באמת מקווה שזה לא יהיה, כמו שאתה אומר, מות התזמורת, אלא זה יהיה אולי פעמון עזרה שיצלצל באוזני ממשלה איזושהי שתקום פה, ונקווה בקרוב. ורשויות ציבוריות שפשוט ימלאו את חלקה של רשות השידור בתקצוב התזמורת.
כן. טוב, יאיר שטרן, תן איתנו על הקו בבקשה, כי אני רוצה לפנות כעת לפרופסור אריה ורדי, הנמצא בגרמניה. פרופסור ורדי, בוקר טוב לך.
בוקר אור, יצחק נוי, מה שלומך?
אה, בסדר, חיים, אתה רואה, דואגים לתזמורת.
כן, כן.
הרשה לי להציג אותך למאזינים. פרופסור אריה ורדי הוא פסנתרן, הוא מנצח. הוא פרופסור להוראת הנגינה. גם באוניברסיטת תל אביב וגם בהוכשולה בגרמניה, שבה הוא נמצא כרגע. לשעבר היה ראש בית הספר למוזיקה באוניברסיטת תל אביב. בואו נתחיל מדברים יותר קלים, יותר תקופה, יותר תמימה. זיכרונות יום ג' עם תזמורת כל ישראל. אולי אפילו נוסיף ליד הפסנתר אריה זקס.
כן. התזמורת נהגה לנגן קונצרט שבועי. ביום שלישי, זה היה בשידור ישיר ברדיו, השידור היה תמיד מאוד חי, אתה שמעת את הנגנים מכוונים את הכלים קודם, והיה שדרן שמתאר מה קורה, איך מזיזים את הפסנתר, ואיך עכשיו עולה המנצח, ועכשיו איך עולה הסולן, ובהפסקה היה רעיון עם הסולן בדרך כלל, ואני גדלתי על הדבר הזה, שהייתי ילד קטן, כך בשורת המוזיקה הקלאסית הגיעה לבית שלנו, הרדיו היה תמיד במרכז חיי המשפחה, ואתה קולט את המוזיקה הקלאסית, כולל הקונצ'רטו של מנדלסון, שאותו אתה השמעת בפתיח של התוכנית שלך.
בנגינת התזמורת.
ואייזקשטרן.
אייזקשטרן, נכון.
כן, משטרן לשטרן.
בלי קשר משפחתי, אבל זה... צריך לתת את הקרדיט.
אמת.
כן, כן. ואם אנחנו מדברים על אייזקשטרן, אייזקשטרן, מנגנים התזמורת, כל הסולנים והמנצחים הגדולים בעולם ניגנו עם התזמורת. אני זוכר את ארתור רובינשטיין מנגן עם התזמורת, אני זוכר את קלמפרר מנצח על התזמורת. זה היו שנות זוהר של התזמורת. מי שמגדולי האומנים בעולם קיבל הזמנה להופיע בירושלים עם תזמורת ירושלים, לעולם לא יסרב לה. התזמורת ניגנה בימקה, אולם מקסים עם כיפה, אני זוכר תמיד כמו כיפת השמיים, אקוסטיקה נהדרת, אבל מה, אולם ממש קטן, אינטימי, מתחת לבמה הצטופפה כל התזמורת בזמן שהם חיממו את הכלים, תזמורת צריכה לחמם את הכלים לפני הקונצרט, והנגנים בכלי הנשיפה צריכים להזרים אוויר חם בתוך צינורות הכלים, והכלי קשת צריכים להזיז את האצבעות, בירושלים גם פעמים קר בחורף, אז צריך להתחיל להתאמן לחמם את הכלים מה שנקרא, וזה הכל היה בחדר אחד, חדר אחד די קטן מתחת לבמה, וזה היה כמו בית משוגעים, ובפינה היה סולן שניסה להתרחק, והיה המנצח שניסה להתרכז, אבל זו הייתה אווירה משפחתית, וזה היה כל כך חם, וזה היה כל כך יפה, ואז היה גרם מדרגות צר, פטלטל כזה, שהיית צריך לעלות אל הבמה, עם צ'לו לפעמים ביד, וכולם עלו על הבמה, והבמה הייתה קטנה ואינטימית, אבל היה במקום גם לתזמורת וגם לפעמים למקלה, וכל שבוע הייתה תוכנית אחרת, זה אומר אולי 40 תוכניות בשנה. התזמורת הפילרמונית חזרה אז על כל קונצרט 10 פעמים. בירושלים כל תוכנית נוגנה פעם אחת, יום ראשון, שני חזרות, יום שלישי חזרה גנרלית וקונצרט, אחרי הקונצרט למחרת הקונצרט, יום רביעי, חמישי, עושים הקלטות. התזמורת הייתה גם במה להקלטות של יצירות ישראליות, היא הייתה חלק מהחיים, תזמורת כל ירושלים של אז, זה היה באמת הביטוי התרבותי מספר אחת של המוזיקה בישראל. ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד באוזני המאזינים וגם הקברניטים הפוליטיים, אם אנחנו רוצים לקחת היום בתחום המדע או בתחום הספרות או בתחומי אומנויות אחרות את העשרה הגדולים ביותר בעולם, ספק רב כמה ישראלים התברגו לתוך הסירייה הזאת, אבל אם אנחנו רוצים לקחת את הסרט המוזיקאים הקלאסיים הכי גדולים בעולם, תמיד יהיו שם כמה ישראלים. החובה שלנו לתת ביטוי...
רגע, אנחנו, אתה רץ קדימה, פרופסור ורדי.
זה ממש...
פרופסור ורדי.
וחובה, וזה מצווה עלינו להמשיך בעניין.
פרופסור ורדי, אנא... אנא הקשיב לי, פרופסור ורדי.
זו הייתה הדרך שאני קלטתי את המוזיקה, וחלמתי שיום אחד גם אני אופיע על הבמה הזאת, ודוד ליינכן יראיין אותי בהפסקה של הקונצרט.
וזה קרה די מהר.
פרופסור ורדי, אתה שומע אותי. פרופסור ורדי.
לא ניגנתי עם התזמורת, ולא הייתי האומן היחידי שכך נהג, והתזמורת...
אנא, אתה מסיים לנו את התוכנית בארבע דקות.
גוף מספר אחד שנתן ביטול...
אריק, הוא לא קולט אותנו, הוא לא שומע. אתה שומע אותי, פרופסור ורדי?
בוודאי.
אנחנו לא צריכים לסיים את כל התוכנית בארבע דקות. אנחנו נגיע גם לזה. תן, אנא יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לעבור למומחה הבא שלנו, בבקשה. אז אנא יישאר איתנו על הקו שם בגרמניה. אני עובר אליך עכשיו, דניאל פרדקין. בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר אור, דוקטור נוי.
אציג אותך למאזינים. דניאל פרדקין עמד בראש קבוצת כינור שני בתזמורת הסימפונית ירושלים. הוא הצטרף אליה ב-1974, היום הוא פנסיונר שלה, או בעצם, כמו שהסביר לנו יאיר שטרן, הוא פנסיונר של רשות השידור. היום הוא פנסיונר כאמור, אבל הוא מנגן ומופיע בעולם עם כלי נגינה עתיק שחזר לאופנה, הוא נקרא ויולה דה אמורה. השאלה הראשונה אליך, אנחנו שומעים כאן על התזמורת באימקה, היא קטנה, הבמה קטנה, תזמורת מלאה. מה היא תזמורת מלאה ומה יש היום בתזמורת הסימפונית ירושלים?
תראו, אני הצטרפתי לתזמורת כנגן מהשורה חודש אחרי עלייתי ארצה. כלומר, מראשון לינואר 74 אני הייתי כבר חבר התזמורת. אז ניגענו באימקה, והקונצרטים היו כבר בתיאטרון ירושלים, באולם שרבר. אולם יותר גדול, הרבה יותר גדול מאימקה. התזמורת הייתה כבר אז בעצם מלאה, מפני שעלייה מברית המועצות הביאה המון המון נגנים, והנגנים מצוינים. חלק גדול מהם היה אפילו אנשים שזכו בפרסים בינלאומיים. לצערנו רובם אחר כך ירדו מן הארץ, אבל אני נשארתי. בתקופת הזוהר באמת של התזמורת, זו הייתה תקופה של גארי ברטיני. אז תזמורת הייתה 96-97 נגנים, וזה הרכב נורמלי של תזמורת. ככה תזמורת סימפונית צריכה להיות. מפני שהרכב של נניח בסביבות 70 נגנים שהוא ישנו היום, הוא מספיק כדי לנגן שוברט, מוצרט, בטהובן, זה בסדר. לנגן למשל מאלר, או שוסטקוביץ' או צ'ייקובסקי, זה לא מספיק מפני ש... מול קבוצת כלי נשיפה מוגדרת שלא יכולה להיות לא יותר גדולה ולא יותר קטנה. כל נגן מנגן תפקיד מסוים וזהו זה, כך כתוב בפרטיטורה וככה זה צריך להיות. מולם צריכה להיות קבוצת כלי מיתר שמתאימה בגודלה לעוצמת הצליל של כלי נשיפה. הקבוצה הזאת של כלי מיתר צריכה להיות נורמלית 60 נגנים. היום יש בקושי 40-42. בתקופתו של גארי תזבורת את המלאה, ואנחנו הסתובבנו בכל העולם, אגב אפילו לפניו. אנחנו ניגענו בארצות הברית, אנחנו ניגענו באירופה, וקצרנו תשועות ממש בכל העולם, אבל אנחנו נסענו בהרכב מלא. היום הרכב, בגלל בעיות התקציביות, הוא קטן, הוא לא מאוזן. הייתי בקונצרט ביום רביעי האחרון, הייתי בקונצרט ושמעתי סימפוניה של צ'ייקובסקי שהם ניגנו מצוין כמה שאפשר, אבל בכל זאת חוסר האיזון הזה הוא הורגש, ואני לא יכול להאשים את הנהלת התזמורת, שתזמורת לא מלאה כמו שצריך, מפני שאין להם כסף, אין להם כסף אפילו לשלם לנגנים כמו שצריך, אבל לזה אנחנו עוד נחזור.
כן, אני רוצה לחזור אליך, יאיר שטרן.
כן, רק לתיקון קטן, אנחנו כן מנגנים מאלר וכן מנגנים את היצירות הגדולות, פשוט כשהם ברפרטואר אנחנו מוסיפים נגנים חיצוניים.
גם לא מספיק, גם זה לא מספיק.
פרטקין, תביא כסף, יהיה הכל.
להביא כסף, אז יהיה הכל. אז השאלה שלי אליך, יאיר, היא מאוד פשוטה. הלו, אתם מוכרים כרטיסים.
נכון.
נו, זה לא מספיק?
לא, איפה? זה לא מספיק. תראה, אין בכלל כל גוף תרבות בארץ, לא, אני לא מדבר רק על תזמורות, חוץ מהתזמורת הפילרמונית בתל אביב, שיש לה באמת מקורות הכנסה יפים, כל התזמורות בארץ נסמכות על מימון ציבורי. אם זה מימון ממשלתי, ממשרד התרבות או ממשרדים אחרים, ואם זה מימון עירוני, מעיריות, ממועצות, אין בעצם אף גוף תרבותי בארץ שלא מקבל תמיכה, אחרת הוא לא יוכל להתקיים.
אז מדוע שהתזמורת הסימפונית ירושלים לא תקבל תקצוב ממשרד התרבות?
היא מקבלת. היא מקבלת תקצוב יפה מאוד ממשרד התרבות, לפי קריטריונים, לפי מספר קונצרטים, מספר נגנים, וכל מיני קריטריונים אחרים. אין לנו שום תלונה למשרד התרבות, להפך. מה שחסר לנו זה אותו קטע של התקציב, כשליש מהתקציב, שהיה חלקה של רשות השידור בתקציב התזמורת. זה מה שחסר. ולזה כרגע אין מילוי מקום. יש לנו את זה עד סוף 2020. הכרטיסים וגם מינויים וגם תרומות. גם תרומות, זה נורא יפה שיש תרומות, אם יש או אם אין, אבל תרומות של אנשים פרטיים או של גופים הם רק דבר מסייע. הם לא דבר שאפשר להסתמך עליו לאורך זמן, לאורך חיים של תזמורת, שאולי בעל עסק מסוים או מיליונר מסוים, היום הוא תומך, מחר הוא לא תומך, היום הוא תורם, מחר הוא לא תורם.
אבל בארצות הברית מסתמכים על תורמים כאלה.
בארצות הברית יש הרבה דברים נפלאים שלא קיימים בארצנו הקטנה. בארצות הברית באמת רוב התזמורות בנויות על תורמים. גם תחנות שידור אגב, תחנת ה... הם עסקים פרטיים או מסתמכים על תרומות של אזרחים, כמו השידור הציבורי בארצות הברית.
האם זה נובע
לדעת... אי אפשר להשוות בכלל.
האם זה נובע לדעתך מהאופי הישראלי, שכיחידים אנחנו לא מי יודע מה התורמים הכי גדולים בעולם? אני נוקט כאן לשון של צמצום.
גם האופי הישראלי ובעיקר, וגם האופי הירושלמי. ירושלים עיר ענייה, ו... בוא נגיד שאין פה אנשים שתורמים בעין יפה.
אבל יש בתל אביב עיר עשירה.
נכון. תל אביבים תורמים לפילרמונית, תורמים לאופרה, תורמים לקאמרי, תורמים לצוותא, תורמים לכל מוסדות התרבות שלהם, שמספקים להם את צורכי התרבות שלהם, למוזיאונים וכו'.
אבל אתה לא תתנגד אם הם יתרמו גם...
אני ממש לא אתנגד, אבל זה...
אז הנה, אתם שומעים, אתם שומעים.
תראה, אנחנו קיבלנו למשל לפני כמה שבועות תרומה נפלאה של פסנתר כנף מאישה שבעלה נפטר לצערנו והיה פסנתרן, והיא תרמה לנו את הפסנתר, והפסנתר הזה הוא נפלא, אבל... זה לא אפשר לממש אותו לכסף.
בוודאי, בוודאי.
אז יש משפחה שתרמה לנו לפני כ-20 שנה כינורות וקשתות במספרים גדולים.
אז שמה, אתה יודע מה,
אבל אתה לא יכול לשלם איתם משכורות או לשלם לספקים.
בוודאי, אבל בוא ננצל את ה... שידור שלנו מגיע למאות אלפי מאזינים וכאלה שיש להם כיס עמוק, תוציאו כמה גרושים ותתנו.
אני אשמח מאוד אם זה יקרה.
כן,
תרשו לי גם להוסיף משהו. העניין הוא שתרומות הוא עניין חשוב ביותר, ואם אנחנו מדברים על תזמורות בכל העולם, אז אני רוצה לומר שגם באירופה וגם בארצות הברית, תזמורות גדולות הן כמובן בהרכב מלא ומסובסדות מימין ומשמאל. ועיקר הסבסוד הולך באירופה מתקציבים ציבוריים, בארצות הברית מתרומות. תרומות יש גם, גם שם וגם שם. אבל ההבדל הוא כזה, שאף אחד לא יתרום למשהו שלא נחשב חשוב. אצלנו בארץ מוזיקה קלאסית, מוזיקה גדולה, לא נחשבת בכלל. ואני אתן לכם דוגמה, דוגמה פשוטה ביותר. יאיר שטרן, כמובן, הוא היה אחת מהדמויות המרכזיות בפרויקט של סימפוניית יאנוש קורצ'ק. זו סימפוניה שכתב מלחין גרמני נפלא, אוסקר בלר, לפני בערך כמעט 30 שנה. היא בוצעה לראשונה בגרמניה, אחר כך בפולין, היא בוצעה כמה פעמים וכן הלאה. עד שנה הזאת היא לא בוצעה בארץ, וסוף סוף הצלחנו להרים את הפרויקט הזה, ואני הייתי אחד משני הסולנים שהייתי זמורת, אבל זה לא חשוב. חשוב משהו אחר. אנחנו ניגענו את הסימפוניה הזאת לקראת יום השואה. אף אחד מהחמים ישראלים לא בא לזה, מפני שזה לא... מה זה תזמורת ירושלים? מה זה סימפוניה? זה לא חשוב. אבל יש לי תקליטור של ביצוע אותה סימפוניה על ידי תזמורת פולנית בוורשה, וכתוב שם על תקליטור, בנוכחות נשיא פולין מר לך קצ'ינסקי שהיה, וראש עיריית דוסלדורף, מפני שהמלחין בלר הוא מדוסלדורף. זה ההבדל.
דני, צריך עוד פה להזכיר גם שלא היינו יכולים לעשות את הקונצרט הזה לולא תרומה נכבדה של משרד החוץ הגרמני.
לא תרומה מכאן.
ולא, מכאן גם הייתה לנו תרומה מיד ושם. אבל...
עיקר תרומות היה... עיקר היה מגרמניה.
נכון.
טוב, בואו נסתפק, חברים, בואו נסתפק בדברים האלה. רק רגע, דניאל.
תן לי לומר עוד משהו חשוב מאוד. אם אנחנו מדברים על תקציב של תזמורת, צריך להבין שתקציב, שאין בכלל תזמורת אחת בעולם שלא מתוקצבת, אין דבר כזה, היא לא יכולה להתקיים. לא כאן,
הנקודה,
ולא באמריקה,
הנקודה
ולא,
הובנה.
לא, סליחה, ולא בשום מקום. אני רוצה רק לומר שאצלנו, מוסיקאים, נגני תזמורת, נמצאים, יחד עם זאת, בתחתית הסולם השכר.
בוא נסתפק בזה כרגע, נחזור לעניין הזה. דניאל, אנא, אני רוצה לחזור לגרמניה, לפרופסור אריה ורדי. בן כמה היית כשהתחלת לנגן באימקה?
בשנות העשרה שלי.
בשנות העשרה?
כן.
אתה ניגנת בפסנתר. כן, ברור, זה לא התחיל אתמול. ודאי, ודאי, ודאי. טוב. עכשיו אנחנו יכולים לעבור לדברים שהרתיחו אותך בשיחה הקודמת. מדוע יש חובה כזאת לשמור על התזמורת? מעבר לזיכרונות כמובן.
ירושלים היא עיר הבירה שלנו. איך אפשר לעלות על הדעת בירה של מדינת תרבות כמו מדינת ישראל, שהמוזיקה הקלאסית היא בנפשה. איך אפשר לעלות על הדעת עיר בירה בלי תזמורת טובה, מצוינת? איך אפשר לעלות על הדעת תחנת רדיו שאין לה תזמורת? דניאל ציין שבאירופה המתכונת היא פחות או יותר שהתזמורות ברובן הם חלק מתחנות רדיו. באמריקה הם תמיד במימון פרטי. ההבדל בין גרמניה לבין אמריקה הוא גדול מאוד בעניין הזה. ישראל אימצה בראשית הדרך את המתכונת האירופאית. התזמורת הייתה חלק מהרדיו, והרדיו היה חלק מהחיים, והתזמורת היא באמת ביטאה את כל מה שקרה במדינת ישראל. היא הייתה תזמורת הכי ישראלית שיכולה להיות. אני מנסה לחשוב על היצירות הישראליות שקיבלו במת ביצוע. כמעט ולא היה מלחין שכתב מוזיקה טובה והוא לא ידע שהיצירה שלו במוקדם ובמוחר תוקלט על ידי התזמורת ותיכנס לסרטייה. אגב, אני מקווה שהסרטייה הזאת קיימת. יאיר, היא קיימת?
קיימת, בהחלט. הסרטייה קיימת, והיצירות הישראליות ממשיכות להיות מנוגנות על ידינו במספר גדול.
בסרטייה הזאת, אני חושב שזה אחד הארכיונים המדהימים ביותר. אם כל קונצרט זה קורות האדם בצליל, הרי הארכיון הזה זה ממש תולדות הציונות. אני חושב שזה תולדות מדינת ישראל.
אני רוצה להצטרף לכל מילה של פרופסור ורדי. לכל מילה. המוסיקה החדישה, המוסיקה שכותבים כאן ועכשיו, זה, זה, זה חלק לא רק בלתי נפרד, זה חלק הכרחי ביותר של תרבות ישראלי. ופה אני רוצה לפנות לדבר מאוד מסוים. הרי אנחנו מדברים על רדיו. ברדיו יש תחנת, נניח, כל המוסיקה, יש תחנת רשת ג', אבל עיקר של רדיו ישראלי זה רשת ב', רשת אקטואליה, רשת איפה שאנחנו נמצאים היום.
כרגע, הזאת, כרגע אפילו, כן.
כרגע, כן, yeah. כן, כן. וברשת הזאת משדרים בין, בין הכתבות של אקטואליה ופוליטיקה וכן הלאה, משדרים מוסיקה. לא מוסיקה שמאזין מחפש אותה, לא. הוא מחפש את האקטואליה. אז נותנים לו כתוספת. מה התוספת? אך ורק פזמונים. שום דבר אחר. כלומר, מכניסים לראשים של אנשים שמוסיקה זה פזמון ושום דבר חוץ מזה. הילדים שלנו לא לומדים בבית ספר מה זה בכלל בטהובן. ואם הם יודעים שם של מוצרט, אולי רק מפני שיש סוכריות מוצרט בסופרמרקט. וזהו זה. הם לא שומעים את זה. נותנים להם להבין שחוץ מפזמונים, כל המוסיקה אחרת זה סתם, מי צריך את זה?
דניאל, אני רוצה...
היחס של החברה.
כן, דניאל, אני רוצה להוסיף לעניין הזה ולומר ש... כאשר אני מתרפק על השנים הרחוקות ההם, אנחנו מדברים על רדיו עם רשת שידור אחת בלבד. לא היה,
נכון.
לא א' וב' וג', ואם היה הקונצרט השבועי של התזמורת, כל המדינה שמעה את זה. ולמחורת, אם הלכת ברחוב, כל אחד סיפר לך לא רק איך ניגנת, אלא גם מה אמרת ברעיון, בהפסקה. המוזיקה הקלאסית היא הייתה חלק ממנגינות הביניים, בין חדשות לחדשות, השמיעו איזה פתיחה של רוסיני, או יש דברים כאלה כלילים ונעימים שכולנו אוהבים לשמוע, וזה לא פחות קליט מאשר הפזמונים שמשמיעים היום.
כן, אבל הרבה יותר טוב.
ההתפלגות היום לרשתות היא דבר יפה, שכל אחד יכול למקם את עצמו, אבל מצד שני, האינטגרליות, אז שהייתה של התזמורת בתוך השידורים, זה דבר שאנחנו באמת מתגעגעים אליו. כל מי שהיה אז מתגעגע על זה כל כך.
אני מתגעגע אפילו לרשות השידור, שכל המוזיקה שידר כל קונצרט שלנו פעם בשבוע. מאז שקם התאגיד זה נגמר. יש קונצרטים בודדים שמשודרים ברדיו, וגם כן בעלויות לא קטנות. אבל ההסדר של קונצרט משודר כל שבוע ומוקלט לא קיים יותר.
אני זוכר קונצרטים בלי טלוויזיה, שאנחנו ניגענו את התזמורת שלנו בהרכב 95-98 נגנים, ניגענו בבנייני אומה בירושלים, קונצרטים ששודרו בטלוויזיה, בערוץ היחיד. איפה הטלוויזיה עכשיו? איפה? בכלל... המאזין ישראלי, אזרח ישראל, היום לא שומע ולא יודע כלום על מוסיקה הגדולה. הוא לא יודע, מפני שאין יותר ביקורות בעיתונים, אין.
נכון.
אין יותר ביקורות ברדיו, על טלוויזיה, תשכחו בכלל. וזה שונה מאוד, מאוד, מאוד שונה מחוץ לארץ. ואני רוצה לומר, אני גם מנגן הרבה מאוד בחוץ לארץ, ומסתובב שם וכן הלאה, ואני יודע ש... וגם מסתכל בערוץ מצו הנפלא הצרפתי, ואנחנו רואים שהמון אנשים צעירים שם באולמות, המון, ולהבדיל מאיתנו. למה? מפני ששם מוסיקה האמיתית היא נחשבת, אצלנו לא.
רגע, אני רוצה לעצור רגע. קודם כל, דניאל,
היו גם תרומות.
דניאל, בוא, כן. קודם כל אני רוצה לשמוע, פרופסור ורדי רצה לומר כמה מילים, בוא נשמע אותו.
אני שותף לדעה של דניאל, אבל רוצה להגיד שהמצב בסך הכל לא כל כך נורא כמו שאתה מתאר. יש לנו עדיין את הגרעין הקשה של אוהבי מוזיקה קלאסית, יש סדרות של מוזיקה קלאסית, יש עשייה יוצאת מהכלל ויש גם קהל צעיר. נכון שצריך הרבה יותר, נכון שמה שיש זה לא מספיק, נכון שלתקופת ירושלים, לתזמורת ירושלים, הייתה תקופת זוהר עם גרי ברטיני ומנדי רוד דן, ולפני זה עוד עם זינגר, אבל גם היום עושים דברים, ולתזמורת יש מנצח חדש, אמנם יש לו שם קצת אמריקאי, סטיבן סלון, אבל הוא ממשיך מסורת של מנצחים ישראלים מצוינים שמובילים את התזמורת. בקיצור, יש על מה לדבר, יש דברים נפלאים. ולגבי הטלוויזיה והמוזיקה, אני רק רוצה להזכיר לכולנו שעד לפני זמן קצר הייתה לנו הטלוויזיה החינוכית, והיא עשתה רבות ונצורות בתחום המוזיקה הקלאסית. הייתה לנו את סדרת אינטרמצו שהיו בה יותר מ-500 פרקים, זו הייתה הסדרה הכי ארוכה בעולם בתחום המוזיקה הקלאסית, ועשינו דברים נהדרים. אבל, וכך אמרתי לידידי יאיר שטרן, תתחיל להילחם כבר עכשיו על גורל התזמורת, כי בטלוויזיה החינוכית איש לא האמין שיסגרו אותה.
אז לכן עשו את השידור, סגרו את הטלוויזיה החינוכית וזהו, ונגמר הדבר הזה. יכולים פה לסגור מוסדות תרבותיים ואף אחד לא מניד עפעף.
אני רוצה אולי, יאיר שטרן, ברשותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד חשובה בהמשך לדבריו של פרופסור ורדי על חילופי הדורות.
זה תהליך שקיים אצלנו, אתה יכול לשמוע מהדיבור של דניאל פרדקין את המבטא הרוסי שיש לו. היו המון נגנים, הרבה נגנים ממדינות ברית המועצות לשעבר שהיו בתזמורת, והיום לאט לאט הם מתבגרים ופורשים, ונכנסים הרבה מאוד נגנים ישראלים נפלאים לתזמורת. יש ממש, אתה רואה פנים צעירות על הבמה במספרים הולכים וגדלים, והם נגנים נפלאים. ואני ממש מאושר שהתהליך הזה קורה, ושאנחנו קולטים את הצעירים הנהדרים האלה. זה ממש, איך אומרים, כמו הזרקת סם חיים לתזמורת מבחינה מוזיקלית. ואנחנו באמת עושים דברים נהדרים, קונצרטים יפים מאוד, סיורים בחול שאנחנו מאוד מבוקשים ויוצאים אליהם מעת לעת. ובאמת התזמורת הזאת יש לה עתיד נהדר מבחינה מוזיקלית. מה שחסר פה זה רק את הפוש הקטן, את הדחיפה של סכום לא גדול מצד הרשויות הציבוריות. ראש עיריית ירושלים החדש, משה ליאון, תומך מאוד בעניין הזה ומאוד רוצה לעזור לנו, אבל אנחנו כולנו מחכים לזה שתקום ממשלה שיהיה בה שר אוצר ויהיה בה שר או שר התרבות, ונוכל לפנות ולדבר עם מישהו. כרגע אין לי מי לדבר, כי הממשלה כמעט משותקת לאור המצב הפוליטי, ואנחנו פשוט בהמתנה לממשלה שנוכל לדבר אליה.
כן, דניאל, אתה רצית להגיב.
אני, שוב, אני מצטרף לדבריו של יאיר, רק אני רוצה לומר שלדעתי צריך לא רק פוש קטן, אלא פוש גדול מאוד. צריך לשנות את הגישה בכלל, וצריך הסיפור של מוזיקה, סיפור של תזמורת, זה חלק מיחס הכללי בארץ לעניין של תרבות. ובארץ יותר ויותר אנחנו מדרדרים להשוואה שתרבות זה בידור, רק בידור, 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 לא תרבות גבוהה, לא תרבות גבוהה, לא תרבות מתוחכמת, לא מוסיקה מתוחכמת יותר, מפני שלהשוות למשל בין פזמון ובין סימפוניה זה כאילו להשוות, אני יודע, בין כתבה קטנה במדור רכילות ובין רומן של סופר גדול, ואני נאמר של אגנון או תומס מן או משהו כזה. זה אותו דבר. והתרבות הגבוהה צריכה להיות גם מסובסדת, ולמזלנו, אני מקווה שלמזלנו, צריך להבין שתרבות גבוהה נעשית על ידי מעטים מאוד. תרבות, תקציב התרבות של צרפת, למשל, שהוא ענק, ממש. תקציב ענקי, זה רק אחוז אחד מתקציב המדינה. אצלנו בארץ, נדמה לי יחסית רבע מזה. זה שורש הבעיה. אני רוצה רק לומר, למשל, בארצות הברית שתזמורות גדולות חיות בעיקר מתרומות, לא רק מתרומות, אגב, יש גם תקציבים ציבוריים עירוניים ואפילו פדרליים, אבל שם למשל, כאשר בשכר הממוצע במשק אמריקאי הוא בסביבות, אני יודע, משהו קצת פחות $50,000 בשנה, השכר ההתחלתי בתזמורות הגדולות זה $100,000. והיחס הזה הוא גם באירופה. אני עבדתי באירופה, אני יודע, עבדתי בשתי מדינות, בשוויץ ובגרמניה.
טוב, אנחנו דניאל.
שוב, רגע, אני רוצה לומר דבר חשוב ביותר בעיניי. מוסיקאי אמיתי לא יכול להיות בתחתית הסולם השכר ארצי, וזה מה שקורה אצלנו. זה מה שקורה אצלנו. והנגנים מרגישים מושפלים. יאיר אמר על דור הצעיר, אני שמעתי שוב, לפני יומיים שמעתי את תזמורת, שמעתי נגנים פנטסטיים, חלילה ראשונה, היא יוצאת מן הכלל, בחורה צעירה, קלרנית, אבוב, כולם, אלה הם יכולים להיות וצריכים להיות מקור גאווה לעיר. התזמורת הזאת, הגוף התרבותי הגדול ביותר ועדיין, והוותיק ביותר בבירת ישראל, הוא צריך להיות בייבי של העיר ולא לא מקור לבכי.
טוב, אנחנו נעצור כאן. בוודאי שהוא צודק. אני רוצה לשמוע את תגובתך, פרופסור ורדי.
דניאל צודק, השכר הוא בתחתית הטבלה, אבל בכל זאת, כמי שלוקח חלק באקדמיה למוזיקה בתל אביב, בוכמן מטה, אני יודע שבתי הספר למוזיקה בארץ מלאים צעירים אידיאליסטים, שלמרות שהם יודעים מה מחכה להם אחר כך בשוק, הם בוחרים במוזיקה כדרך חיים. כי המוזיקה הזאת, הקלאסית שלנו, עם שוברט ועם מוצרט ועם בטהובן, יש בה כזה קסם. עבור כולנו שחיים את המוזיקה, ועבור הקהל, שאולי הוא לא כל כך גדול, אבל בשבילו זה רזון דאטר, בשבילו זאתי הציונות האמיתית, זאתי הסיבה שאנחנו הגענו הנה ורוצים להקים כאן את הכל. אז הייתה לנו בתל אביב, יש לנו הפילרמונית, וירושלים, תזמורת ירושלים הייתה תמיד משהו יוצא דופן. אני זוכר את עצמי בשנים הרחוקות ההם, עולה לירושלים לנגן עם התזמורת הזאת. התזמורת הזאת היה לה צליל משלה, אווירה משלה, שנבע מהאווירה הירושלמית. האווירה הזאת שאגנון תיאר אותה כל כך יפה. ירושלים זה היה מקום לא רק של גאווה ושל חום בלב, אלא גם מקום של תזמורת ירושלים עם הקונצרט השבועי. אז זה נכון שזה היום נוסטלגיה, והיום המציאות...
לא, יפה. גם היום יש קונצרט שבועי, וכל שבוע תוכנית חדשה, ומנגנים, ויש אווירה של קסם באולם. זה לא הלך.
יותר מזה, האווירה הזאת יש לה בכל העולם. והתזמורת הזאת, כשהיא מופיעה בחוץ לארץ, והיא הופיעה הרבה מאוד פעמים, גם תחת דגל ישראל, וגם עם נגינת התקווה, היא קצרה תשואות בכל נכון, העולם, באמריקה, נכון. באירופה, באסיה, בכל מקום, בכל
כן,
מקום.
הנקודה...
אנחנו היינו השגרירים הטובים ביותר.
גם עכשיו, גם ישראל. בשנה האחרונה. לא,
זה... אבל אני רוצה לשאול אותך, יאיר שטרן, שאלה של תמימות. למה התזמורת הסימפונית ירושלים לא יכולה להיות כמו התזמורת של ראשון לציון?
קודם כל, אני אגיד לך משתי סיבות. א', התזמורת של ראשון לציון, אני לא יודע מה מצבה הכלכלי, אבל הוא לא הכי שפיר בעולם.
ב' לתזמורת של ראשון לציון יש עבודה קבועה כתזמורת האופרה הישראלית, שזה פרנסה לא רעה לגמרי וקבועה, וגם תמיכה גדולה מעיריית ראשון לציון, תמיכה של בערך פי 4-5 ממה שעיריית ירושלים תומכת בתזמורת שלנו. אז יש לה חיים, ואני מאחל לה המשך הצלחות לתזמורת ראשון.
כולנו מאחלים לה המשך הצלחות.
ולנו יש את המקום שלנו, ואת התפקיד שלנו, ואת הקהל שלנו, ואנחנו משתדלים. מצבנו אגב היום הוא בסדר גמור, הוא מאוזן, אנחנו מתנהלים בצורה טובה מאוד כלכלית, אין לנו גירעונות ואין לנו זה. אני, החשש שלי הגדול הוא למה שיקרה בעוד שנה פלוס.
למה היית מצפה?
אני הייתי מצפה שבקום הממשלה החדשה, ולא חשוב איזה ממשלה שתהיה פה, תהיה שם אוזן קשבת לזה שצריך להחזיר לתזמורת את חלקה של רשות השידור, חלקה תקציבי, כי הממשלה היא זאת שהרגה את רשות השידור, וחובתה לא להרוג גם את התזמורת, אלא להחיות אותה, ולצאת לחיים ארוכים.
אתה מקבל את הדברים האלה, פרופסור אריה ורדי?
אני מקבל את הדברים הללו כי התזמורת הזאת הייתה עבורי מתמיד חלום ילדות. היא הייתה ביטוי לנאורים. אתה יודע, בשנים ההם, גם אם לא ניגנת בקונצרט השבועי, אז עשית הקלטות, לקחו אז צעירים ונתנו להם במה להקליט יצירות. התזמורת הזאת, אני גדלתי יחד איתה, גדלתי לתוכה, ניגנתי איתה כל שנה, לימים גם ניצחתי עליה, היא חלק מהחיים שלי.
גם השנה הזאת, אתה מלגן איתנו, אריק.
אני יודע, אני
יודע. לא, כדאי שהמאזינים ידעו. שגם השנה אתה מופיע איתנו.
אני מחכה לקונצרט הזה, אני באתי עכשיו מקונצרטים בסין, והייתי בכל מיני מקומות יפים ורחוקים, אבל שאני עולה לירושלים כבר לחזרה הראשונה, משהו בלב, משהו צובט בלב, משהו קורה, משהו, אתה עושה את המוזיקה לגמרי אחרת. המציאות שלנו שם, האהבה הזאת, אני נזכר בתזמורת הזאת על הנגנים הנפלאים שלה של פעם, הכנר הראשי שמעון מישורי, ודניאל הזכיר חלילנית צעירה, אני זוכר את חנוך תל אורן ושרונה תל אורן. התזמורת הזאת, דניאל עם המבטא הרוסי שלו מספר איך היא קלטה עלייה, אני זוכר עוד היו את האמריקאים של פעם, ואחר כך באו הרוסים, ואחרי לבין באו גם בולגרים ורומנים, והיא הייתה קוריתוך, והיא באמת גיבשה גם את האישיות שלה ואת הצליל שלה. והיופי, הקסם של תזמורות, זה דור הולך ודור בא, איך זה ממשיך האחד לתוך השני. אני מלווה את התזמורת הזאת על כבר שלושה דורות שלה של נגנים, הדור הראשון של המייסדים, אני זוכר את הכנר סשה פרנס, ואחר כך דור ההמשך, ואחר כך הדור הרוסי, ועכשיו הדור הצעיר הזה של הנגנים שבאו מבתי האולפנה שלנו, והאקדמיות מכשירות נגנים אידיאליסטים, ואם לא תהיה תזמורת, לאן הם ילכו? הם ייסו לחול, זה מה שאנחנו רוצים לעשות.
וזה בדיוק מה שהם עושים.
זה גם מה שקורה, הרבה מהם רוצים.
סליחה, לא רק אלה שאין להם מקום, אלה שהיה להם מקום, הרבה מאוד מהנגנים הטובים ביותר, גם מתזמורת ירושלמית וגם מפילרמונית, ירדו מן הארץ. היום בחול אפשר להקים תזמורת ישראלית בגולה בקלות. בקלות, המון המון נגנים, כמו למשל אורי פיאנקה, ולא יודע, אין סוף שמות אפשר להזכיר. הבעיה היא, לדעתי, היא לא להתייחס לתזמורת כנבח, אלא לגוף אמנותי שמדינה זקוקה לו. מדינה זקוקה, התרבות הישראלית זקוקה לו, וזה נורא חשוב, מפני שאנשים היום לא מכירים את אפילו שמות של למשל מלחינים גדולים כמו בן חיים, לא מכירים, מפני שאין מי שינגן את זה.
אנחנו ניגענו בין חיים שנה כמה פעמים.
העולם. והלוואי שתזמורת תמשיך לנגן בכל העולם. לא רק בירושלים. וכמובן, בדיוק כפי שארי ורדי אמר, אין מקום בעולם איפה שאין תזמורת ראויה לשמה בבירה. עיר הבירה, ובמיוחד עיר כמו בירושלים, שישראל מנהלת מלחמה על שמה כבירת ישראל. זה עניין של יחס לתרבות בכלל. זה עניין הרבה 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 יותר גדול מאשר רק תקציב של רשות השידור.
כן. דניאל, אתה יודע, אנחנו סיכמנו שנגיע לשלב השאלה הזהה, אז צריך לענות מאוד מאוד בקיצור, אבל אני אתן לך דקה נוספת לשלב השאלה הזהה, כי הזמן הגיע. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? למה אתה היית מצפה, ומה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
אני מצפה שאנחנו סוף סוף, כמדינה, כחברה, נחליף את הדיסקט. נתחיל להתייחס לתרבות, לא רק כלבידור. נתחיל לחשוב שאנחנו עם יהודי, עם של יהודי מנוחין ואייזק שטרן, עם של יאשה חפץ וארתור רובינשטיין, אנחנו זכאים לתרבות גבוהה, ברמה גבוהה, ולא להיות מבחינה תרבותית מדינה סוג ב', עולם השלישי. זהו.
אלה דברים לא קלים ולא פשוטים. פרופסור אריה ורדי.
אני רוצה שהתזמורת תפתח תורנה בבנייני האומה. אני רוצה שבכל טקס לאומי גדול היא תופיע ותנגן. אני רוצה שמנהיגי האומה יברכו אותה ויהיו איתה על הבמה. אני רוצה שאם יש איזה אירוע בינלאומי גדול מאוד, התזמורת תהיה שם. אני רוצה שהיא תהיה בכל מקום, שהיא תהיה חלק מהחיים שלנו. וחוץ מזה שהיא תעשה את הקונצרט השבועי.
כל מילה בסלע.
כן, כמובן. יאיר שטרן, יש לך יותר מחצי דקה לשלב השאלה הזה.
יש לי גם יותר מבקשה אחת.
בבקשה, תציג את כל הבקשות.
הבקשה הראשונה היא שמשרד החינוך והעיריות למיניהן יגבירו את לימודי המוזיקה בבתי הספר היסודיים, שילדים מגיל צעיר ייחשפו למוזיקה קלאסית, ואז הם יהיו גם אזרחים יותר טובים, הם יהיו אנשים יותר טובים, והם יהיו הקהל העתידי שלנו ושל תזמורות אחרות. אנחנו עושים תוכנית חינוכית בבתי ספר בירושלים, אבל במשטב קטן מאוד, זה צריך להיות הרבה יותר גדול והרבה יותר מפותח.
נכון, והבקשה
השנייה שלי היא באמת לזכור שאין עיר בירה בעולם המערבי שאין לו תזמורת פילהרמונית או סימפונית. וירושלים, שהיא באמת בירת ישראל ובירת העם היהודי, חייבת שתהיה לה תזמורת סימפונית גדולה ומצליחה וייצוגית. אנחנו השגרירים של ירושלים בעולם. אנחנו מביאים לעולם ירושלים אחרת, לא ירושלים של פיגועים או של פצצות או של מחבלים, אלא ירושלים של תרבות, ירושלים של מוזיקה. אתם לא יודעים איזה הדים זה עושה בכל מקום שאנחנו מופיעים עם השם ירושלים. יהודים עומדים ובוכים באולמות. ואת התזמורת הזאת אסור שהיא תיסגר, היא חייבת להמשיך לחיות, לייצג את העיר גם בארץ וגם בעולם.
אתה יודע, היינו צריכים להשמיע עכשיו את הפזמון סנו נפשו של דניאל פרדקין, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל זה נועד לחיל האוויר שלנו וזה היה פזמון, ואנחנו עוסקים במוזיקה קלאסית. נבקש מליטל להפעיל לנו שוב יצירה של מוזיקה קלאסית בנגינת התזמורת שלנו, ואנחנו נודה ברקע המוזיקה גם לדניאל פרדקין, גם לפרופסור אריה ורדי בגרמניה הרחוקה, וכמובן ליאיר שטרן.
אני שומע ברקע את ארתור רובינשטיין בהקלטה מ-1975 עם התזמורות שלנו.
וואו, איזה
נכון?
שום דבר לא תאמנו, והנה הוא יודע בדיוק מה אנחנו מנגנים.
לא, שומעים, שומעים.
שומעים. אתה שומע, אני לא שומע שזה... שזו התזמורת לנגנים. אבל אתה המנכ״ל ואתה יודע. אנחנו נודה לכולם, נודה לכולכם. אנחנו ב... עד כאן להפעם, חברים, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. מות התזמורת, או בעצם התקווה לעתיד. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. בהפקה הייתה רחל לוי. ניתוב השידור היה בידי הנאמנות של איטל אטיאס. אני יצחק נויק, ועם מי חדשות מעיתוני העולם, שימרו לנו אמונים.